כף בית. כן, בעמודה הימנית, זה מלמטה, צריך לספור, 2, 4, 6, 8, תודה רבה, 10, 12, 14, 16 שורות מלמטה. ופה שכתוב, ופרשו רזל. כלומר, רבותינו, זיכרונם לברכה. אנחנו כן נכנסים קצת לעומק הסוגיה של עשר המכות. עשר המכות זה לא דבר טריוויאלי, זאת התגלות, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא נגלה. נגלה אל אומה שלמה. דבר מיוחד במינו שלא היה כמוהו מאז בריאת העולם. כלומר, בריאת העולם היא מהווה מבחינה מסוימת התגלות, גילוי המאמרות. מצד שני, בריאת העולם היא בעצמה התכסות. כן? כלומר, מאחורי העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, מסתתר הקדוש ברוך הוא. יוצא שהמאמרות, עשרת המאמרות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הם בעצמם עשרה כיסויים. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה לו. אז באופן פרדוקסלי, מעשה הבריאה מעלים את הבורא. זו אחת המשמעויות של המילה עולם שנותנים ליקום, עולם מלשון העלמה, נעלם. וגם החסידים אומרים טבע, מלשון לטבוע, כמו מי שטובע בים, שנעלם. הטבע מטביע. ולכן היה צריך באיזשהו שלב שהמסך הזה יוסר. כלומר, שההשתוקקות שיש לנברא להיפגש עם הבורא תמומש. ואז צריך לקדוח חורים בתוך המסכים. מאחר והמסכים הם במספר 10, צריך גם שהקדיחות תהיינה 10. ולכן כשהקדוש ברוך הוא קודח חור, אפשר לומר, בתוך המסך של הבריאה, הוא עושה את זה 10 פעמים, הלא הם 10 מכות. עד כאן מובן? יוצא לפי זה שב-10 המכות יש התגלות. השאלה למי? לכל העולם. אפשרית, אפשרות אחת, כן, מה עוד? רק ישראל, עוד אפשרות? רק למצרים. בינתיים נתתם שלוש אפשרויות, אני יודע אם אין לכם עוד, על כל פנים יצאתם כל העולם, ישראל, מצרים. והשאלה היא, מה האמת?
כולה חלק היה כל ישראל, חלק...
אז אני מציע שכדי שנדע, אז נקרא בתורה, כן? יש לנו עיקרון גדול, והוא שאם אנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת על משהו, הפתרון לבעיה הזאת זה לקרוא בתורה. אני יודע שזה מהפכני, זה לא מקובל, שאנחנו נקרא בתורה כדי לדעת מה שהתורה אומרת. אבל, אף על פי כן אני אלך לפי השיטה הזאת, בפרק ז' פסוק ה' בספר שמות כתוב, וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. יוצא לפי זה שהאומה הראשונה בהיסטוריה שזכתה להתגלות הייתה מצרים. מובן? כלומר, זה לא דבר פשוט. כלומר, הנה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומאחר והוא ברא את העולם, זה הגיע למצב שהוא גם ברא את האדם, ומתוך כך החלה ההיסטוריה האנושית ונעשו אומות, וביום מן הימים נגלה הקדוש ברוך הוא אל אחת האומות. וזאת הייתה מצרים. כלומר, מצרים הייתה האומה הראשונה שזכתה להתגלות.
מה עם משה שעשה את האותות?
משה עשה טעות. הבנו
שפעמיים לא נולד עם ישראל שם,
במצרים. מה? משה עשה טעותות, זה קושיה אחת. פעמיים נולד עם ישראל, קושיה שנייה. אז תסביר לי כל קושיה וקושיה בבקשה. משה עשה טעותות, יפה, כל הכבוד לו. מה עוד?
רגע, לא, אני חוזר את השאלה הראשונה. עם ישראל, אתה לימדת אותנו, שלמדו פעמיים במצרים.
לא.
לא?
לא. אמרתי שעם ישראל נולד פעם שנייה במצרים. פעם ראשונה כשיעקב עוזב את לבן. שאלה הבאה.
שהוא עשה לעיני האותות.
הוא עשה לעיני האותות.
האותות
לעיני
ישראל.
לעיני ישראל עשה את האותות. So what?
אז הוא עשה כבר נולדו.
אותות זה לא...
אם אתה דוחה את זה שהם לא נולדו עד אז, זה לא שאלה.
לא, נולדו. אבל אני אומר, אותות זה לא התגלות. לא. לא. האותות זה סימן שמשה אומר את האמת. אבל זה לא התגלות של הקדוש ברוך הוא אליהם. לא, כי אז אתה יכול להגיד גם דרך הטבע. כל דבר שהוא עקיף הוא כבר לא התגלות. ההתגלות זה דבר ישיר. ואנחנו רואים התגלות ישירה אל מצרים דווקא. אלא מה? מאחר ומצרים היו רעים, ההתגלות קילתה אותם. ונשאר משהו מן ההתגלות עבור ישראל במעמד הר סיני. כן כתוב, ולקחתי אתכם לי לעם, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. איפה תדעו את זה? תדעו את זה בהר סיני. נגיד זה אחרת. תארו לעצמכם מישהו יוצא ממצרים. מגיעים אליו עיתונאים, אומרים לו, ספר לנו, אתה עכשיו יוצא ממצרים? כן. מי יוציא אותך?
משה.
או משה, אני חושב שיותר סביר להגיד, פרעו. פרעו הוציא אותנו. כן? משה לחץ, פרעו הוציא אותנו. זאת אומרת ש... ומה עם הקדוש ברוך הוא? נגלה אליכם? לא יודע. למה לא? כי איך? נגיד, מכת... מה? ודאי שלא. מה שאני אתן לך דוגמה. מכת הדם. כן? חזל אפילו מקצינים את זה. הם אומרים, מצרי היה שותה באותו כוס עם ישראל, המצרי היה שותה דם, ישראל היה שותה מים. אז אתה שואל את היהודי, תגיד, יהודי יקר, איך עברה עליך מכת דם? מכת דם? לא היה לי. הוא ראה שהמצרי סובל. כלומר, הוא עד לכך שהמצרי הוא נשוא של התגלות. לא, הוא ראה שהמצרי חווה התגלות. אבל הוא נמצא מבחוץ. זה כמו שאתה רואה להבדיל מישהו חולה. אז אתה יודע שהוא סובל, אבל אתה לא סובל את סבלו.
אבל מחר את המים.
מחר את המים. עשו כסף. היהודים עושים כסף מהאמונות של הגויים. זה נכון. אתה יודע, יש איזה יהודי שאפילו מוכר אוויר מארץ הקודש. קופסאות של אוויר מארץ הקודש. לא, זה גאוני. אתה מבין? אז זה לא אומר שהוא נוצרי בגלל זה, אלא הנוצרי הוא רוצה אוויר מארץ הקודש, מים מהירדן, אני יודע מה. כן, מה אתה אומר?
למה האותות של משה לבני ישראל זה עקיף והמכות זה ישיר?
כי המכה זה נוגע לאדם עצמו. זה התגלות. לעומת זה, האותות זה מראה שמשה יודע לעשות משהו. כלומר, זה התגלות ישירה אל משה. עכשיו, אז יוצא לפי זה ש... האמירה שאנחנו הראשונים שזכינו להתגלות איננה לגמרי מדויקת, אבל היא חצי מדויקת. מדוע? כי באותו שלב שמצרים לקטה במכות, אנחנו היינו עובר בקרבה. כיוון שהיינו עובר, אז אנחנו חווינו במידת מה את הטראומות של האם. אבל זה האם שחוותה. בסדר? כן, אפשר גם לומר את זה. שאין בעל הנס מכיר בניסו. בבקשה. כן, אדוני?
תראה, אתה יכול לדחות את זה, למשל מהמכות החושך. אחד מאלה לשיטה מסוימת...
הנה, מכת החושך, זה דוגמה למה שאני אומר. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אז לכן אתה שואל, מכת חושך? אומר, אני לא ראיתי חושך, אני ראיתי אור.
אבל קיבלו את בני ישראל, כל חמישה כיחד אותם. אתה יכול להגיד, אז
מצרים... בסדר, אז קברו, אז ישראל קברו...
מה, הוא לא הרגישו טוב?
מה, לא, זה היה, אבל זה לא היה מכה לישראל, זה בדיוק העניין.
גם מכה לישראל.
זה סבל לישראל, זאת אומרת, בגלל כל מה שקורה, אז אין התגלות לישראל. אפשר להגיד שמיטת הרשעים בחושך זה היה התגלות. זה סוג של מכה נוראה. של סבל, אבל הקדוש ברוך הוא לא נגלה שם.
אז אתה יכול להגיד גם עשר מכות?
לא.
ולהציע מכות, באו אחר תורים, אמרו לו...
כן, אבל אני יודע, סליחה, אבל אני עדיין קורא מה שכתוב בתורה, וידעו מצרים כי אני אשם.
בסדר, אבל אתה גם משתמש במדרשים.
בסדר, אבל המדרשים לא באים לסתור פסוקים. הפסוק אומר לך שמצרים ידעו את השם על ידי המכות, וזה לא נאמר על ישראל, זה נאמר על מצרים. זאת אומרת, אני לא יודע מה כל כך מפריע לכם, זה, טוב, אולי כי לא, זה לא הרגילי החשיבה שלנו, אבל עובדה בכל זאת. כי הרי בעקבות מה באו המכות? אתם זוכרים בעקבות מה? בעקבות קושיה של פרעה, נכון? מי השם אשר ישמע בקולו? קושיה טובה אמרנו, נכון? אז הוא צריך, אתה רוצה לדעת מי השם? אז אני אסביר לך מי השם. בעקבות השאלה, תשובה. פשוט מאוד. ישראל לא שאלו מי השם, אז השם לא נגלה אליהם. טוב. פייל. כן, אז עכשיו אנחנו מתחילים עם המכות. כן, אגב, מעניין, גם אפילו מכת בכורות, הגדולה שבכולן, ישראל לא ראו אותה. מה אנחנו חוגגים בחג הפסח? את העובדה שהקדוש ברוך הוא לא נגלה, שהוא פסח. כן? לא רצה להתגלות אלינו, פסח עלינו. זה התגלות, זה התגלות דרך השליבה, אני לא קורא לזה התגלות. כן, בבקשה, אדוני.
יש חודש שיודעים שהפסיכה של הדורך
הוא
לא דינו, זה דווקא להיכנס וזה
הציל
אותם. כמו
שאליהו
אומר,
אתם
פוסחים
מה
שתעשה
איתו.
פוסחים זה עושים.
כן, נכנע. אני לא יודע, גם תגיד שהיה איתנו, כתוב שם שהוא נגף את מצרים ואת בתינו הציל. לא יודע, אם אתה שואל, אדם שעבר את ליל מכת בכורות, אתה שואל אותו, נו, איך הייתה מכת בכורות? הוא אומר, אני לא ראיתי כלום. אני אכלתי את קורבן פסח. זה מה שהוא יודע.
כולם את הילדים, שם בתוך הרבטים, אחד של השני.
בסדר, יש אווירה מסביב. כן? זה כמו שגם אנחנו יודעים על מה שקורה בדליפה הגרעינית ביפן. בסדר, אז מה?
בכורות צועקים בלילה, שמזרזים את עם ישראל.
מזרזים את עם ישראל, זה אחרי המכה. אחרי המכה. אחרי המכה, משהו אחר. טוב, אז איפה היינו? כל זה אני לא יכול לחלוק על פסוק מפורש. וידעו מצרים כי אני השם. ונתתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. אני יודע שהפסוקים קשים. אפשר אולי להגיד שהם לא משמעותיים. לא נראה לי. טוב. מה? ופרשו רבותינו ז"ל, למה לקה היאור? מפני שהמצרים עובדים ליאור. לכך לקה אלוהיהם תחילה, שהקדוש ברוך הוא, כשנפרע מן האומות, נפרע מאלוהיהם תחילה. כי העבודה זרה סיבת חטא של הגויים, כי כוחם הוא המסית לחטא. והיאור, כוח גדול למצרים, אשר היה מתפאר בו. ואומר לי יאורי ואני עשיתיני וראוי להיות הסיבה נלקה תחילה לפי שכל גורם הוא ראשון. היאור הוא אלוה של מצרים, כן, הם היו עובדים ליאור. כן. האם אתה אפשר להבין למה? היאור הוא זה שבנה את מצרים, בלי יאור אין מצרים. אני לא הבנתי, לא הבנתי את השאלה. נו, אז מה? כן, יש משהו מיסטי ביור, מה הבעיה? הם ידעו להכיר מה זה מקור החיים. זאת אומרת, היום אנחנו אוכלים ושותים, ואנחנו חושבים שזאת פונקציה ביולוגית סתמית. צריך לאכול, לשתות, וזהו, מאכלים ועוד פעם אוכלים. אצל הקדמונים הם ידעו לחוש את עוצמת החיים שיש בזה, וזה בגלל שהם ראו שהקדוש ברוך הוא זה שנותן את האור. זאת אומרת, הם ראו ביאור את האלוהים המחיה. אז זה רציני מאוד, ועד כדי כך שהם גם עשו פרסוניפיקציה, דיינו האנשה של היאור כאישיות. ולכן אמרו וראוי להיות הסיבה נלקה תחילה. מה שכתוב, מה שקראתי וראוי, זה בניגוד למודפס, נכון? מה כתוב במודפס? וראי, נכון? אתה לא קורא בספר, אז אתה לא יודע מה אנחנו מדברים בכלל. טוב, בסדר. אז וראי, כן? אבל זה פשוט טעות דפוס. צריך להגיד, וראוי. שמה תאמרו, איך ייתכן טעות דפוס? עד רבה. הרי זה דבר המקובל, לפחות טעות דפוס אחת בכל עמוד במהר"ל. וכפי שאמרנו, זהו הספורט של גילוי טעות הדפוס. טוב, מה?
כיפור אומר לי אורי.
כן.
זה מה שאומר, אני האלוהים של האלוהים בעצם.
נכון. כלומר, פרעו היה מזדהה עם היאור. כן. נכון. זה העניין. לי יאורי ואני עשיתי איני. הוא עצמו המקור של עצמו. במיסטיקה המצרית הקדומה, הם הסבירו שהעולם נוצר מהתוודעות של האינסוף אל עצמו. זה מין דבר כזה. כלומר, הופעת התודעה. איך הם הסבירו? זה דבר מאוד מופשט יחסית. אבל זה גם בדיוק העיקרון שלי, לי יורי ואני עשיתי. כאילו הבריאה עושה את עצמה. המודעות של הבריאה אל עצמה בורת את הבריאה. משהו כזה. כן, בבקשה.
היאור זה הנילוס?
היאור, פה זה הנילוס.
הנילוס?
פה זה הנילוס.
כי אנחנו יודעים שהנילוס נדבר אחד היום.
נו.
תראה כמה צרות עשה לעם ישראל היאור.
נו.
אז איך ברכה כזאת? למרות שעקב בירך והכל.
אתה שואל, איך יכול להיות ברכה כזאת לנהר שעשה כל כך הרבה צרות לעם ישראל? התשובה שזה הכוח של הנחש, ונחש עפר לחמו. אין, כלומר, זה מה שהרי כתוב, שארץ ישראל איננה כמו ארץ מצרים. שבארץ ישראל ימטר השמיים תשתה מים, זאת אומרת, צריך להתפלל, ואז זה יוצר קשר עם הבורא, ואילו במצרים יש מים בשפע, אז לא צריך שום דבר. נכון? זה הכללה של הנחש, שמזונותיו מצויים לו, ולכן הוא גם לא מתפלל, לא מסתכל כלפי מעלה. אז השפע, הברכה הזה שיש לי מצרים, זה בעצמו כללה. בסדר? מצד שני, כתוב, לא תתעב מצרי. זאת אומרת, מדוע? כי גר היית בארצו. פירוש הדבר, אתה נולדת מכוח מצרים.
בסדר, הכרת הטוב והכל.
זה יותר מהכרת הטוב. זה יותר מהכרת הטוב. זה אומר שבלי מצרים לא היינו. זאת אומרת שהכוח של ישראל נמצא במצרים. כמו שהעובר נמצא ברחם. לכן, איך יוסף קרא למצרים? ערוות הארץ. מה זה ערווה? זה המקום שממנו באים החיים. כל החיים של כל העולם כולו זה בא ממצרים. אפילו ישראל זה בא ממצרים. טוב. והיאור, כוח גדול למצרים, לא, זה כבר. ועוד, נתנו טעם אל אלו 10 מכות, למה לקו בדם, טוב, זה כבר מדרשים אחרים, כן? למה לקו בדם, מפני שלא היו רוצים שיתבלו בנות ישראל מטומאתן? כדי למעטן מפריה וריביה, לכך הביא עליהם דם. טוב, זה, אתם רואים, מה שזה נקרא כאן, זה הקשה לאחור. הרי בזמן שהיינו במצרים, לא הייתה מצווה של טבילה. כן? אבל זה בא אחר כך. אבל כאילו, אבותינו, אפשר לומר, הרגישו שזה שייך להם. כלומר, שלפריה וריביה צריך לטבול, ולכן המצרים נתנגדו לזה, או התנגדו ליכולת שהדבר הזה יופיע. מה?
מצרים? מי התנגד שישראל?
מצרים, כן. ומכת הצפרדעים אמרו שלכך הביא עליהם צפרדעים לפי שהיו אומרים לישראל להביא להם שקצים רומסים ולכך הביא עליהם צפרדעים ומכת קינים נתנו אתם לפי שהיו ישראל מכבדים חוצות ושווקים לכך נהפך עפרם לקינים ובערוב נתנו אתם מפני שאמרו לישראל להביא להם דובים ועריות לכך הביא עליהם ערוב. דבר למה הביא עליהם? מפני שאמרו לישראל לרעות צונם בהרים ובמדברות. אמר הקדוש ברוך הוא, אני ארעה צונם, שנאמר, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה. ועוד, כדי שלא יהיה להם צון לרעות. שחין למה הביא עליהם? מפני שאמרו לישראל להחם להם חמין. ולפיכך הביא עליהם את השחין, שלא היו יכולים לרחוץ. ברד, למה הביא עליהם? לפי ששמין אותם, ששמין אותם נוטעים כרמים. לכך לקה בברד גפנם. חושך הביא עליהם שהיו בישראל רשעים שלא היו רוצים לצאת. הביא הקדוש ברוך הוא להם חושך שלא יראו מצרים במפלתם שכולם מתו בשלושת ימי אפלה. מכת בכורות לפי ששיעבדו בישראל, שנקראו בני בכורי ישראל. עד כאן בשמות רבה בפרשת וארא, פרשה י"ב. ובפרשת בו פירש המדרש הזה ובפרשת בו, כן, פרשת ועירה ופרשת בו. וזה המדרשים שהוא הביא כאן. המדרש הראשון שלקה יאור תחילה כי צריך קודם כל להיפרע מן האלוהות ואחר כך מן המסובב, ואחר כך כל העשר עבודות שהיו ישראל עושים למצרים כנגד זה עשר מכות, זה בשמות רבה פרשת ועירה ובפרשת בו. שבוע טוב כבוד הרב, למה הקדוש ברוך הוא לא התגלה ישירות לבני ישראל? הרי למדנו מחזל שאנחנו הגילוי של השם בעולם, הגילוי למצרים הוביל להחדתם, אז למה להתגלות עליהם? הרי הם לא יכלו לעמוד בעצמם בגילוי השם. אכזריות? תשובה, הקדוש ברוך הוא נגלה תחילה אל מצרים כי מצרים זה הבסיס של ישראל. זאת אומרת, בתוך מצרים נמצא הגרעין הטהור של האנושיות המתוקנת, והגרעין הטהור הזה נמצא בדמות ישראל היוצאים ממצרים. לכן המעשה של היציאה נקרא יציאת מצרים, כלומר שמצרים הם היוצאים, הם יוצאים דרכנו. ולכן אפשר לומר זו טובה גדולה שעשה הקדוש ברוך הוא למצרים, שנגלה עליהם והכחידם, כי על ידי כך ניצל משהו ממצרים שהיה אפשר להציל, והדבר שאפשר היה להציל ממצרים היה גדול, זה עם ישראל. מצרים זה לא סתם, זה אומה גדולה, האומה שמולידה את כל התרבויות כולל ישראל. לכן היה הכרח שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליהם, ונכון שיש סבל ואכזריות במובן הנקודתי, אבל זה רפואה גדולה למצרים, שעל ידי היציאה הזאת ניצל ממצרים מה שאפשר להציל. או במילים אחרות, אנחנו המצרים האחרונים, אנחנו הנציגים האחרונים של הטוב שהיה במצרים. ברור, זה כנראה הסיבה. טוב, רציתי להוסיף על זה עוד משהו. לא, לא, יש עוד משהו רציתי להוסיף על זה. מה, לא, לא נושא אכזריות. כן, כן, כתוב, וירד מצרימה, כן? ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. מי זה ארמי עובד אבי? יעקב, כן? וירד מצרימה. ארמי רצה לאבד את יעקב, את אבי, וירד מצרימה. אמרו חז"ל, בהגדה של פסח, מובא, אנוס על פי הדיבור. כלומר, הדיבור אנס את יעקב לרדת למצרים. מה זה הדיבור הזה? אפשר להגיד שזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי עליך גם עלו. כלומר, אל תירא מרדה מצרימה. אפשר להגיד, זה הדיבור שאנס אותו. אפשר להגיד שזה הדיבור של ברית בין הבתרים. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולם. אז לא הייתה לו ברירה ליעקב, היה חייב לרדת למצרים. אבל אפשר גם להבין משהו אחר לגמרי. הדיבור, הדיבור והידיעה זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא שבו נברא העולם. והדיבור הזה הלך והשתכלל, ברא את העולם, ברא את האדם, ומתוך בריאת האדם נבראה מצרים. מצרים הביטוי המשוכלל ביותר של התרבות האנושית. והביטוי הזה הגיע למצב כזה של בית עבדים. כלומר, הדיבור של הקדוש ברוך הוא דיבור בן חורין, נכון? הקדוש ברוך הוא חופשי או לא? חופשי. והדיבור הזה יצר תרבות שכל כולה עבדות. עבדות מוחלטת, לא רק של העבדים, אלא בכלל, של כל התפיסה המנטלית של מצרים, שראתה בכוחות הטבע אלוהות. ואז בעצם שום דבר לא יכול להשתנות. אין אפשרות של עלייה מוסרית של האדם. יוצא שהדיבור היה קלו במצרים. ולכן היה צריך יעקב לרדת למצרים, אנוס על פי הדיבור כדי לשחרר את הדיבור מעבדותו. יוצא שיציאת ישראל ממצרים זה פתיחת הפה של הקדוש ברוך הוא. אז הפה סך. זאת אומרת, הדיבור משתחרר על ידי יציאת ישראל ממצרים. מובן? בבקשה. יפה. אתה אומר, למה זה צריך לעבור דרך מצרים? שעם ישראל יבנה לעצמו את המצרים שלו, נכון? שאלה זו שאלה רב קוק, באורות. שבאמת היה אפשר שעם ישראל יבנה לעצמו את הבסיס הארצי מכוח עצמו. וזה בעצם הייתה הכוונה של יעקב אבינו. ביקש יעקב אבינו לשבת. זה כתוב, וישב יעקב. ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה. מה הוא רצה לעשות בעצם? סתם ככה לבלות את שארית ימיו בבית אבות? עם רסק תפוחי אדמה ככה לארוחת צהריים? זה מה שהוא רצה? לא, הוא רצה לבנות את הארץ. רצה לבנות לעצמו התנחלויות בכל המרחב של ארץ ישראל, ומתוך כך להקים מדינה, ועל גבי זה יהיה גילוי השם. בסדר? אומר הרב קוק, הסיבה שזה לא הלך, זה בגלל שבאותם הימים המצב של התרבות האנושית הכללית היה כל כך ירוד, שבעצם אם יעקב היה רוצה לבנות על, 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 על היסוד הזה, היה צריך ללמוד מהם, אז הקודש היה נלקע על ידי כך, היה נופל. לכן היה צריך למחוק לחלוטין את היסוד הארצי של האומה, ולבנות אותה מחדש. זה נעשה על ידי מצרים. ונגיד את זה אחרת, זה תולדה של החולשה המולדת של יעקב שאיננו עשיו.
שהוא לא יכול לרדת בעצם עד המקום.
נכון, נכון, נכון. וזה קשור לדבר מאוד קדמוני, שיעקב לא רצה לתת את דינה לעשיו. כי אם דינה הייתה ניסית לעשיו, אז עשיו היה השבט ה-13 של האומה. ואז לא היינו צריכים את מצרים. בסדר? אבל אולי זה טוב יותר ככה, שאז כי במצב כזה הייתה אוטונומיה מוחלטת של עם ישראל לעומת האנושות, ואז האנושות הייתה הולכת לאיבוד. כי הרי למדנו שהקדוש ברוך הוא הציע לאברהם, בואו נחזור קצת יותר אחורה, הקדוש ברוך הוא שאל את אברהם מה הוא מעדיף, האם הוא מעדיף שבניו יצאו לגלות או שירדו לגהינם, ואברהם העדיף את הגלות על פני גהינם. דבר שאנחנו שעברנו את הגלות קצת קשה לנו להבין מה ההבדל, כן, לכאורה הגלות הייתה יותר קשה מהגהינה, אבל ככה הוא העדיף. הרב אשכנזי היה מסביר שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, או שבניך יורדים אל הגויים או שהגויים ירדו לגהינם, ואז ישראל יצטרכו לרדת לגהינם כדי להוציא את הגויים משם. אז עדיף שזה יעשה בהיסטוריה ולא במטאפיזיקה. מובן? יכול להיות, יכול להיות שזה קשור לכל העניין הזה. זאת אומרת, יכול להיות שלא הייתה, שהיה עדיף שעם ישראל יחיה עם אותה חולשה ואז יישתל על גבי האומות, ואז בסופו של דבר התהליך של של הגאולה הוא תהליך שכולל ביחד את ישראל והעמים. ואז הכל מתעלה. אבל זה סבל גדול לעם ישראל. בבקשה. הגהינם זה המקום של הבושה. כלומר, מה זאת אומרת? ההפרש בין מה שאני צריך להיות למה שאני. זה הגהינם. ולכן זה שורף. זה שורף בגלל ההפרשים שיש בין מה שאני לבין מה שאני ראוי להיות. לכן זה שורף מאוד.
אבל גם היום אנחנו צריכים...
יש כמה תנורים וניצלים שם.
גם היום אנחנו צריכים להוציא את הגויים מגהינם.
גם היום אנחנו צריכים להוציא את הגויים מגהינם. לא, לא, לא. אבל זה עבודה הרבה יותר קלה מאשר פעם. הרבה יותר קלה. יש היום גם האינטרנט עוזר לנו מאוד בזה. אבל לא באמת, אנחנו היום הגענו לכפר הגלובלי. הכפר הגלובלי אומר שהיום כל פעולה, בכל מקום בכדור הארץ, זה פועל על כל האנושות באופן מיידי. ואתה כל לא צריך כל כך לעבור דרך החומר והלבנים ובכל עבודה בשדה. כן? משהו השתנה. ראיתי את הצחוק שלך, אני אסביר לך, אתה צחק, אני אסביר לך גם למה. אנחנו תמיד צוחקים כשאנחנו שמים לב שהדברים שאנחנו חווים בהווה הם חלק מהיסטוריית הקודש הכללית. וזה דבר מאוד שאושרש בנו במשך אלפי שנים, שיש הפרש בין התנ"ך לבין ההיסטוריה. כי יש ביטוי בשפות הלועזיות, אומרים ההיסטוריה הקדושה. לא יודע אם אתם מכירים את הביטויים האלה. ההיסטוריה הקדושה זה ההיסטוריה המתוארת בכתבי הקודש. בתנ"ך ואצל אצל הנוצרים, גם להבדיל בברית החדשה, זה נקרא ההיסטוריה הקדושה. ומה כל השאר? השאר זה חולין. אבל המטרה האמיתית של התנ"ך היא הפוכה. התנ"ך בא לגלות לנו שההיסטוריה היא קדושה. ולכן גם ההתפתחות של האינטרנט זה חלק ממהלך כולל של התגלות הקודש. אז ברור שיש קליפות גדולות מאוד, כמו כל דבר גדול. הקליפה קודמת לפרי. כן, בבקשה.
אתה רואה היום את הגויים שמתקרפים גם ללא עזרתנו עקב
בוודאי.
לראות אותנו.
נכון, נכון. נכון. אתה צודק לחלוטין. זאת אומרת, היום כפי שאמרת, רואים את הגויים מתקלפים בעקבות ההתבוננות בנו. כן, זה מאוד מאוד בולט. היום אנחנו נחשפים. זאת אומרת, משהו, הם משילים קליפות, וגם יוצרים קליפות חדשות, ומתייחסים אלינו לטוב או לרע. למשל, היום יש תופעה אוניברסלית מאוד מאוד מעניינת, אם כי כואבת. מסע הדלגיטימציה של מדינת ישראל בעולם. כן, ככה אומרים. תמיד יש הביטוי הזה. מסע הדלגיטימציה של ישראל בעולם. מה זה? אצל הניבים יש לזה שם. מלחמת גוג ומגוג. כן? זאת אומרת, ההכרעה האחרונה בין ישראל לעמים. הרי עם ישראל השפיע המון קדושה והרבה אמונה באנושות. לכאורה היה צריך להיות שהעמים ינסעו אותנו, יגידו, כל הכבוד, אנחנו נעזור לכם לבנות מדינה מבטון מזוין, מהנילוס ועד הפרט, עם התנחלויות ברבת עמון ובקפריסין, משהו כזה גדול. במקום זה כולם נגדנו, אתם לא בסדר. קרה פה משהו. זאת אומרת, יש איזו כפיות טובה. עכשיו, יש איזה מהלך פנימי לכפיות טובה הזו. זה לא סתם גויים רשעים ואנחנו צדיקים. יש משהו יותר עמוק מזה. יש בתוך המהלך הזה ציפייה עמוקה, תתמודעת, ולפעמים מודעת, של הגויים, שעם ישראל ייתן להם משהו. כתוב, נכון? כי מציון תצא תורה. אז צריך שמתוך הציון הזה שאנחנו בונים, תצא תורה לאומות העולם. הגיע הזמן. ולכן אפשר לומר שאצל הגויים יש גם התעוררות בכיוון הזה. זה דבר מפתיע מאוד, זה מה שהבחור היקר הזה אומר, שהגויים משילים קליפות היום ונחשפים אל דבר השם שבא מציון. כן.
לא לייחוס אומנם, אבל שבוע שעבר שנסעתי באוטובוס והרבה חבר'ה עם זקן שיהיו בריאים באמת, מעל ומעבר, אני לא צרה בכלום, אבל אמרתי, אתה רואה מחלקים פה עיתונים בחינם, השביתה עוד
מעט פרטים יהיו בחינם. יפה. טוב, יש פה כמה שאלות. אבל כמעט לא לומדים מה היא הייתה. אז מה היא הייתה? אני מתבר. על מצרים אולי. השאלה היא כזאת. אבל כמעט לא לומדים מה היא הייתה. אז מה היא הייתה? מי זה היא? הוא מתכוון אולי למצרים. עכשיו, כן. כן, אפשר לדעת מה זה מצרים. תיקח את עם ישראל, תעשה תמונת נגטיב, תשליל, תקבל את מצרים. אנחנו ההטבעה האחרונה של מצרים. מדוע אנו המצרים האחרונים? מה גאלנו ממצרים שלא היה לנו? ואיכן זה התבטא מדבר ובארץ אחר כך? זה מה שהבאנו ממצרים? זהב. זהב, הרבה הרבה זהב, נכון? כתוב, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה יודע אברהם יקירי, אני רוצה לספר לך שזרעך עומדים לסבול הרבה זמן, זה יהיה 400 שנה סך הכל, זה יהיה קשה, אבל בסוף יהיה הרבה כסף, אל תדאג. זה כאילו שכל המאזן בסופו של דבר של הגלות זה הכסף והזהב. מה הזהב הזה עשה? זה זהב של מצרים. למה שימש הזהב הזה? לעגל, מה עוד?
למשכן.
למשכן, יפה. זאת אומרת, בתוך הזהב הזה יש יסוד אלילי, ויש יסוד שיכול להביא את השכינה לעולם כולו. על ידי המשכן שורה שכינה בעולם. זאת אומרת שמצרים יש לה סגולה מיוחדת של הורדת השפע העליון אל העולם. אלא שזה מעורב בהרבה קליפות, ולכן צריך להביא את זה למעבדה ולעשות הפרדה בין שני סוגי זהב. חלק מהזהב הולך לעגל, חלק הולך למשכן, וזה בדיוק מה שעשינו במדבר. זאת אומרת, אנחנו שפני ניסיון בתוך ניסוי אלוהי גדול של בירור הערכים מתוך אומות העולם. כן, שנייה, גם הבאנו ממצרים דבר מאוד מעניין, את התורה. בסופו של דבר, כן, וזה צריך פעם ללמוד את זה. איך התורה הייתה בתוך מצרים ולא יכלה להתגלות עד שלא נצא משם. אבל היא הייתה שם. ואחד הדברים, אחד הביטויים המעשיים, אני רגיל להביא את זה כדוגמה, ויש עוד כמה דוגמאות, אנחנו מניחים כל יום בראשנו תכשיט מצרי. נכון? נכון. המצרים הקדמונים היו שמים. במקום שבו אנחנו מניחים תפילין של ראש, היו מניחים שם משהו, מה? גם הם היו עושים משהו על היד, אבל בעיקר מה שבלט זה על הראש, נכון? הנחש הזה שהם היו שמים. והתורה אמרה לא נחש ביעקב. צריך להוציא את הנחש, ואז נחשף התפילין. יש הבדל שהנחש הוא עגול, והתפילין מרובעות. זאת אומרת, הריבוע זה ההתגברות של הערכים המוסריים על פני המעגליות הטבעית. זאת אומרת שהחירות נחשפה מתוך מצרים, זה היה שם. אלא שאצלם כוחות החיים נמצאים בחניתה, במומיות. ואצלנו זה נמצא באופן חי. כן, אז הבאנו הרבה ממצרים. סליחה, בבקשה.
אני לא צריך להבין למה הרב אמר שהתפתחות האינטרנט זה דבר קדוש, אבל רואים היום הרבה דברים שליליים באינטרנט.
אתה צודק. לא אמרתי שההתפתחות של האינטרנט זה דבר קדוש. אבל זה התפתחות של הכלים. כן, כלומר זה כלים. עכשיו, ככל שהכלים יותר רחבים, כך הרע שמעורב בו גדול יותר. כלומר, אפשר על ידי כלים גדולים לעשות הרבה רע. אם אתה מגלה את הכוח הגרעיני, אתה יכול לעשות פצצת אטום. כן? אבל אם אתה מגלה את הכוח הגרעיני, אתה יכול לעשות גם הרבה טובה לעולם. אפשר אולי לפתור 90% מהבעיות החומריות של העולם על ידי הכוח הגרעיני. זאת אומרת שיש לצד זה, לצד זה. כמו כן גם, האינטרנט זאת היא הרחבה של הכלים של העולם. ולכן אין פלא שהדבר הראשון שקופץ שם זה היצר הרע. יצר הרע עולה טרמפ באופן מיידי. וזה אחר כך הולך ומתעדן. הוא מתעלה, ואז זה באמת יכול להביא להגדלת התובנות האנושיות. אנחנו עוד לא קלטנו את זה שעל ידי האינטרנט נפש האדם השתנתה. כי האדם היום פועל באופן אחר ביחס אל העולם, בגלל זמינות המידע וזמינות הקשר עם כל חלקי העולם. גם ההשפעה. יש מהלכים פוליטיים שלמים שהושפעו רק מהאינטרנט ומהפייסבוק.
מהפכות.
כן. מהפכות, ממש, כפשוטו. עכשיו, זה לא שהמהפכות לא היו קורות, אבל הן קורות באופן אחר, ובהתפשטות אחרת, בגלל הכוח הזה. נכון, בדיוק. רק שנייה, יש פה עוד. זה לא קשור, אבל חשוב. יכול להיות שבסדרות רוטשילד מת משיח בן יוסף ונולד משיח בן דוד? הרי הציונות המדינית סיימה את תפקידה בהצלחה. כעת, העם דורש ערכים, רוח חדשה. בתשעה באב נוכל להגיד יום הולדת שמח? אני לא ידעתי שדיור זה דבר רוחני. אמנם בסדרות רוטשילד באמת הייתה הקמת המדינה, נכון? המדינה הוקמה בסדרות רוטשילד. מה?
המדינה שהייתה מעורה לספק את החומריות, לא עושה את העבודה, ולכן שם
כביכול... זה משהו לכוון, שהיא לא מספקת חומריות, אז נולד משיח בן דוד. טוב, הלוואי. אבל אני חשבתי שמשיח צריך להיוולד ברומא, משהו כזה, לא? טוב. אם מצרים הוא זה שיצר את עם ישראל, ואנחנו רק התמצית הטוב שהיה בתרבות זו, מה תפקידם של אבותינו אברהם יצחק ויעקב, זיכרונם לברכה, הרב פסח עליהם? יעיין כבודו בספר אורות, שם באורות ישראל, פרק פסקה ח', שם הרב מסביר שעם ישראל פעל בתוך מצרים כזרע. כן, הרי אם מצרים היא ערוות הארץ, אז מישהו צריך להפרות אותה. אז מי שמפרה אותה, זה בני ישראל. מתוך זה נעשה את הסימביוזה שיצרה את עם ישראל. כתוב במדרשים. האם הרב, האם זה לא כל כך בטוח, כתוב צריך לבוא מרומא. איפה הוא צריך להיוולד, יש בזה דעות שונות. טוב. האם הרב מכיר את אוהד ישראל, את אוהד ישראל האמריקאי הגדול גלן בק? מה צריך להיות היחס אליו? זו שאלה טובה מאוד, נכון? אבל
לא קשור
על העניין. חוץ מזה שאני באמת לא מכיר את גלן בק. טוב, האם כשאנחנו היינו בגלות, השפענו בזה על הגויים, או שרק הם השפיעו עלינו? ואיך אנחנו נשפיע על הגויים כיום? ומה אישה יכולה להשפיע בזה? באמת זו שאלה גדולה מאוד. זה, הרב קוק דן על זה בעניה, באגדה של ותאמר ציון, עזבני השם. השאלה היא, מהי הזירה שבה עם ישראל משפיע על העולם? יש לכאורה מתח בין שני יעדים הפוכים של עם ישראל. מצד אחד יש היעד של להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, וזה אנחנו עושים בתוך מדינתנו, עם שעובד את השם, עם שדבק בקדוש ברוך הוא, יש לו מקדש, שכינה, נביאים, הכל. זה מצוין, זה כשיש לנו מדינה. מצד שני, התפשטות דעת אלוהים בעולם הייתה דווקא לדגלות, פיזור. אז אולי טובת העולם היא שעם ישראל יפוזר ולא יתכנס. אולי זה יותר טוב. כן? זה, יש מתח בין שתי מגמות. למשל, היה תלמיד חכם גדול שעשה טעות נוראה, הרב שמשון רפאל הירש, שהוא סבר שהתפקיד של עם ישראל זה לחיות בגלות. וכי על ידי כך הוא משפיע את תיקון העולם. היו לו סיבות לחשוב את זה, בסדר? זה אמנם טעות, אבל היו לו סיבות לחשוב את זה. ואז יוצא לפי זה שיש מתח בין הציונות לבין הייעוד האוניברסלי של היהדות. היה אפילו גוי אחד, לא סך, יהודי אחד, להבדיל, יהודי בשם הרמן כהן. הרמן כהן היה יהודי חשוב בגרמניה, לא נרחיב עליו כעת, אבל הוא התנגד לציונות, בגלל שהוא אמר שעל ידי הציונות אנחנו נאבד את הייעוד האוניברסלי שלנו. כנגדו כתב הרב צבי יהודה קוק מאמר שנקרא על הפרק. זה המאמר השני בנתיבות ישראל, מי שמעוניין. שם על הפרק, שבו הרב צבי יהודה מסביר שהלאומיות הישראלית היא קוסמופוליטית מלכתחילה. ולא עוד. וכאן אני מתייחס כבר לרב קוק האב, בעולת ראייה. הרב קוק אומר, הגלות לא השפיעה על העולם. אלא היא השפיעה את ההכנה של תיקון העולם. זה כמו שזורעים. אדם זורע בשדה. בזה לא נגמרה העבודה. תגיד, בסדר, זרעתי בשדה, והנה, אתה רואה אפילו החיטה צמחה. נו, אז מה? עוד לא נגמרה העבודה. מה צריך לעשות? לקצור. לקצור ולהביא את זה אל הגורן. זאת אומרת, הגלות הכינה, זה זריעה, אבל אחר כך צריך לקצור ולהביא הביתה. ודווקא מתוך הבית יושלם תיקון העולם. וזה מה שכתוב, קבץ נפוצות קובעך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה אלוהים לבדך העליון לכל ממלכות הארץ. כלומר, דווקא קיבוץ הקובעים אל הארץ, הוא זה שישלים את כל ההכנה שנעשתה בגלות. וכשלא מבינים את זה, אז באמת יש הרבה קשיים, כי אנחנו רואים מה, אלפי שנים אנחנו שם ולא תיקנו כלום, לא תיקנו, אבל בעיקר הכנה. האם נוצרים אוהבי ישראל הם גויים המשילים קליפותיהם? האם זה רצון שלהם ללמוד מאיתנו? הם חלק מן התהליך הזה. רק שהם עושים את זה, הם עושים חצי צעד ולא עושים צעד שלם. כלומר, הם מוכנים לאהוב את עם ישראל, לא מוכנים לרדת מישו. גם זה יבוא.
יש בודדים שמגיעים לירושלים ולארץ ישראל, אבל זה באמת בודדים.
כן, אתה צודק, אבל לא, לא. לא, אבל יש תנועה גדולה של נוצרים אוהבי ישראל, שאינם מבינים שאהבת ישראל שלהם צריכה לכלול גם את ההפלה של ההתקשרות שלהם לישו, אבל זה יבוא עם הזמן. טוב, האם הבאנו ממצרים גם את השירה והשמחה? האם מרים מביאה את הטופים והמחולות משם? שאלה מעניינת. לא יודע, אני חושב שהשמחה זה בא מעם ישראל. זה משהו יהודי, כי התפיסה המצרית היא תפיסה פסימית.
אנחנו לא זכינו לשמוע את שירת
הלווים
במקדש,
כן.
שאנחנו לא מסוגלים להעריך.
כן, השאלה היא מאיפה זה בא. לי יש תחושה שזה לא בא ממצרים, אבל לך תדע. טוב, אז למה הרב אומר, זהב הבאנו ממצרים? שיגיד שיוצאנו משם ערכים אוניברסליים, ערכי תרבות, כמו שביבנו מביאים התפוצות, ערכי תרבות אנושיים משם, ולא זהב חומרי, שאין תלו, או שאין לו קשר לערכי מוסר ונימוסים. לא, אני אומר זהב. בגלל שבתפיסה התנכית אין הפרדה בין החומר לרוח. כלומר, הזהב הוא נשא התרבות. אין? בכלל, כשהיום ארכיאולוגים אומרים, אנחנו יודעים שבהודו הצפונית הייתה תרבות גדולה בתקופה זו וזו. איך הם יודעים? הם אומרים, זה תרבות החומרית, כל מה שאפשר להציג במוזיאונים. אתה תגיד, וזה רק כישרון טכנולוגי, זה לא סתם. הכישרון הטכנולוגי הוא גם ביטוי להתפתחות החוש האסתטי באדם, וזה קשור גם לעלייה מוסרית או רוחנית כלשהי. ולכן זה לא בכדי שהתורה, כשהיא מדברת על יציאת מצרים, זה לא אני, זה התורה אומרת. לקחנו משם זהב. כן? והזהב הזה הוא זה ששימש לעשיית המשכן. זה זהב היה, לא ערכים בלבד. הזהב הוא הנשא של הערכים. בצל החוכמה, בצל הכסף, אמר קהלת. איך האינטרנט העתידי ישמש ישראל והקודש בעולם הידי? נו, מה אתה עושה עכשיו, תגיד לי? אתה לא משתמש באינטרנט בשביל הקודש? טוב, מה לגבי השלל שנלקח ממואב ומדיין שמשה דרש לאבד, והרכוש והצון של עמלק ששאול רצה להביא למקדש ונענש על כך? למה זה לא כמו הרכוש שלקחנו ממצרים? אני לא יודע מאיפה לקחת שהשלל של מואב ומדיין משה דרש לאבד. להפך, הדרבה, לקחו את השלל והביאו אפילו מזה תרומה למקדש ולכהנים, וכל השאר שימש את ישראל. אדרבה, לקראת הכניסה לארץ, אז היינו צריכים השלמת ציוד, ועשינו את זה על ידי שכיסחנו את המדיינים, והבאנו משם אפילו עבדים ושפחות, בעיקר שפחות. אני לא מבין. עכשיו לגבי שאול, שרצה להביא למקדש ולעילה של כך, כי לא הרי עמלק, כי הרי מצרים. טוב, איפה היינו? אז פירוש המדרש הזה, כן, אני כאן ממשיך בעמוד קופקף ב' בעמודה הסמלית, איפה שכתוב שם ובפרשת בו, פרשת עדווה. פירוש המדרש הזה, כיוון שראינו הקדוש ברוך הוא אמר להם על מכת בכורות, שראינו, יש פה איזה משהו, טוב, לא יודע, מה? לא, ויש פה, יש פה משהו, כנראה שזה טעות כתיב או משהו כזה. כיוון שראינו הקדוש ברוך הוא אמר להם על מכות בכורות, שלח את בני ויעבדני, ותמיין לשלחו, אני יורג בנך בכוריך. טוב, לא יודע. הרי, בפירוש, נתן מידה כנגד מידה, והוא הדין כל המכות, מידה כנגד מידה. ובוודאי, ולא טעם זה, יש טעם, לכן זה ההסבר של המדרש אומר, הוא עשה כך, אז הם עשו כך, אז קיבלו כך. מידה כנגד מידה. זה יסוד במוסר של היהדות, שיש הדדיות. ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. ובוודאי בלא טעם זה, יש טעם בכל מכה ומכה. למה הביא זאת? כמו שמבואר בהגדה בסדר המכות. וגם לכמן, אחר מכת בכורות. רק מפני שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, צריך אתה לומר שהיה במכות גם כן מידה כנגד מידה, שאם לא כן, לא הביא הקדוש ברוך הוא עליהם מכה זאת, אף על גב שטעם יש בה, סוף סוף צריך שיהיה שיעבוד ישראל דומה אל המכה. כדי שיקיים בהם וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ודין הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אבל בוודאי טעם זה בלבד אינו מספיק, שלא דברים אלו בלבד היו המצרים עושים לישראל, שהקדוש ברוך הוא מביא עליהם דווקא מכות אלו. לכך צריך לדברים אשר יתבהר לכמה. זאת אומרת, מה שאומר לנו המהר"ל, ההסברות בתחום של הנוסחה המוסרית, הן בהכרח הסברות חלקיות. הן הסברות אמיתיות, אבל זה בהכרח חלקי. כמו שמשל בספר נצח ישראל, הוא מעריך להסביר שהגלות זה לא בגלל החטא, אבל כתוב שהיה בגלל החטא. הוא אומר, כן, זה ההסברה החלקית. חייב להיות שבתוך הגלות יהיה מיצוי של מידת הדין. אבל אי אפשר לצמצם את הגלות אך ורק למושגים של מידת הדין. לכן חייב להיות משהו מטאפיזי עליון, עצמותי, אונתולוגי קוראים לזה בפילוסופיה, שיסביר מדוע הייתה הגלות. כמו כן גם המכות. זה נכון, זה עונש על מה שהם עשו, אבל זה לא מספיק. חייב להיות משהו הרבה יותר בסיסי, יסודי, כפי שהוא יסביר בהמשך. כן, כן, זה הבחנה בין הנהגת הייחוד להנהגת המשפט ברמח"ל, שהנהגת המשפט היא תמיד חלקית. יש פה עוד כמה שאלות. האם זה לא מאכזב שהרוח ניסית על גבי הזהב? האם זה לא אידיאלי ליצור תרבות מנותקת מהחומריות? או לפחות לנתב את החומריות לקדושה? זה מאכזב במונחים של ימינו, הפוסט-נבואיים. בתקופה שאחרי הנבואה יש הבחנה בין החומר לרוח. אבל במקדם ישנה שלמות אחדותית בתוך העולם, ואז יש אחדות בין החומר לרוח. האם אפשר להגיד שאמריקה, שהיא שיא התרבות הטכנולוגית מדעית כלכלית בעולם הזה, בגלל שלה יש הכי הרבה ערכים מוסריים? קודם כל זה מתחיל לעבור למעצמות אחרות, אבל אפשר לומר, כן, שהאסב, אדום, מה שקרה העולם המערבי, קיבל הצלחה מאת השם, גם בגלל הערכים שהעולם הזה נושא בקרבו. יש בראשית רבה על הפסוק והנה טוב מאוד. אז אחד הדברים שדורשים במדרש זה הוו, הוו של והנה טוב מאוד. אומר ככה, הנה טוב מאוד בלי וו, זה מלכות ישראל. והנה טוב מאוד, זו מלכות רומיים, הרומאים. כך כתוב, והנה טוב מאוד, זה הרומאים. שואל המדרש, וכי מלכות רומיים טוב מאוד, הוא התמאה? כלומר, איך אפשר להגיד דבר כזה? שהרומאים זה טוב מאוד, הרי זה מלכות הרשעה. אז המדרש אומר, כן, בכל זאת, שדורשת דיקיונן של בריות. מה זה דיקיון? משפט. זאת אומרת שברומא המציאו את המשפט, דהיינו את הפורמליות של המשפט. דווקא הפורמליות של המשפט זה מה שעושה את זה למלכות הרשעה. ביחס לתורת ישראל זה רשע להיות פורמליסטי במשפט. ברור? אבל כי זה דין קשה. אבל לעומת הברבריות הקדומה זאת עלייה. אז כן, לעומת הברבריות שהעולם היה שרוי בה לפני שהרומאים עשו סדר, אפשר לומר שרומא היא התקדמות. ביחס למוסר הישראלי זה רשעות שאין כמוה. לכן זה והנה טוב מאוד. ושם המדרש מביא פסוק להוכיח את זה, שנאמר, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. אדם זה ישראל, ואדם זה רומא. שון אדום. כן, יש פה עוד הערה. הרב רוטשילד בתרגום זה מגן אדום. אדום זה רומי, לא? גם אולי זה רק מתחיל מלובש בדרישת הדיור. הכוונה היא לרוח חדשה. תודה. איך אומרים, העתיד יגלה זאת. לי נראה קצת לפקפק בזה, נראה לי שזה יותר פעולה תקשורתית מנותבת על ידי גורמים מסוימים. אתה רוצה לראות בזה התחלה של משהו גדול? לא, נראה. עד כאן להיום.